אנחנו בדף ל"ו עמוד ב' למטה. למדנו שאדם שמודר הנאה מחברו, אז מי שאסור לו לתת הנאה, אף על פי כן מותר לו ללמד מדרש. את מי שהוא נדר שלא לתת לו הנאה, מותר לו ללמד מדרש והלכות ואגדות. אבל לא ילמדנו מקרא. הר"ן על הגמרא אמר שאפשר ללמד את כל הדברים האלו, הר"ן על המשנה, כי מצוות לאו לא ניתנו. אז תורה זה לא נקרא הנאה, אני מלמד אותו תורה. ולכאורה לפי זה, גם מקרא היה מותר. זאת הגמרא, מקרא, מה הייתה, מה לא? למה לא? למה לא ילמדנו? משום דרכה נען אליי. אז גם מדרש נעמי כמה נען אליי. אם זה נחשב את הנאה, אז עכשיו כן הנאה גם במדרש. אמר שמואל, מדובר במקרה של מקום שנוטלים שכר על המקרא, ואין נוטלים שכר על המדרש. זאת אומרת, יש מקום שכך היה באותו מקום מקובל, שללמוד מקרא מקבלים כסף, ואז אם אתה מלמד אותו בחינם, נחשב שנתת לו הנאה. דוגמה, מהי פסקה, מה ההבדל, מי, למה החלטת שעל מקרא מקבלים כסף ועל מדרש לא מקבלים כסף? כלומר, כמה שמלן, שאפילו מקום שנוטלים שכר על המקרא שרי למשקל, על המדרש לא שרי למשקל. זאת אומרת, זה נובע מסיבה אחרת, לא מסיבה מקרית אלא מהותית, שעל מקרא, ללמד מקרא זה דבר שאפשר לקחת עליו כסף, ולכן אם מישהו עושה את זה בחינם זה נקרא נתינת הנאה. מדרש אסור לקחת כסף שמלמדים מדרש. למה? מה יש למדרש? זה לא. דכתיב ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם. דכתיב ראה לימדתי אתכם מקום משפטים כאשר ציווה אני. משה רבנו לימד את עם ישראל כל התורה שבעל פה, והוא לא קיבל כסף. מה אני בחינם? משה לימד את הכל בחינם. אף אתם למי בחינם. שאת הגמרא, משה רבנו לימד גם את המקרא בחינם. אז מה ההבדל בין מקרא לבין מדרש? יש פה עכשיו שני תמים. רב אמר סיבה אחת, למה על מקרא מותר לקחת כסף? כי מי לומד מקרא? מקרא לומדים ילדים קטנים, לא מבוגרים. ולכן צריך לשמור עליהם שלא יסתובבו ברחוב. זה מסוכן, אז ולא יעשו דברים בטלים, אומר רשי. אז לכן מותר לקחת שכר למלמד, שכר שימור. זאת אומרת, הוא לא לוקח כסף על זה שהוא מלמד תורה. אסור לקחת כסף על שלומדים תורה. הוא לוקח כסף על זה שהוא ריביסיטר. הוא שומר עליהם, שהוא גננת. אז זה הוא לוקח את הכסף, זה משהו אחר. שומר עליהם, יש לו אחריות עליהם, שלא יסתובבו, לא עשו שטויות. על זה הוא לוקח את כסף. אבל מדרש, מדרש זה ילדים יותר גדולים, זה נערים כבר. מה, לא חייב לשמור עליהם. ילדים גדולים, אנחנו לא שומרים עליהם כל הזמן. ילדים חוזרים לבית ספר, הולכים ברחוב, הם לא הולכים עם שומר צמוד. ילדים קטנים צריכים שומר צמוד, יותר גדולים, טובים לבד. אז ממילא אין היתר לקחת כסף על מלמד של מדרש. זה סיבה לפי רב. רבי יוחנן אומר סיבה אחרת, שכר פיסוק טעמים. כשמלמדים מקרא, מלמדים לא רק את המקרא, מלמדים גם עברית, דקדוק, איך לקרוא אותיות, ניקוד, על זה מותר לקחת כסף. כי זה לא תורה, זה מקצוע דקדוק עברית. ולכן על זה מותר לקחת כסף. אבל על המדרש, לא, אסור. אז טעמי המקרא, כל מיני דברים כאלו זה לא חובה מהתורה. ואם כן, יש נפקמינה, אומר הר"ן, בין שני הטעמים. למשל, יהיה נפקמינה אם ללמד מקרא לאדם גדול, זה נפקמינה אחת, וגם, כן, זה עיקר נפקמינה כחומר. יקבל ללמד מקרא לגדול, שלא בא איש אימור. אז זה נפקמינה משני הטעמים. אומרת הגמרא, תנא.
אבל שמצוות לא, זה לא משנה לכאורה, אם שימור או לא שימור, בכל מקרה אין לך הנאה.
למה שימור? מה? הנאה היא על השימור. שומר לי על הילד.
זה
לא קשור למצווה, הוא גננת עכשיו, הוא בייביסיטר. במקרה הוא מלמד אותו תורה. אבל הוא יש לו, הוא לוקח עליו אחריות. תנא, למדנו במשנה, לא ילמדנו מקרא. אסור ללמד מקרא. את מי אסור ללמד מקרא? את בן אדם מבוגר שהוא נדר ממנו הנאה. למה לא ללמד מקרא? ביש למה למד אמר שכר פיסוק טעמים, היינו דלא ילמדנו. אסור ללמד מקרא. למה? כי מקרא מותר לקחת כסף. למה מותר לקחת כסף? כי כשמלמדים מקרא מלמדים גם דקדוק. אז לכן מותר לקחת כסף. כמובן מותר לקחת כסף, אסור ללמד מקרא בחינם גם למבוגרים. אבל למאן דאמר שכר שימור, הסיבה שמותר לקחת כסף על מקרא, כי אתה שומר על הילדים הקטנים, פה מדובר בן אדם מבוגר, גדול בר שימור, בגמרא מדובר בקטן. המשנה מדברת בקטן קטן. היא בקטן, זה לא מסתדר. תלך לספר של המשנה. כתוב, אבל מלמד את בניו מקרא. מה, אם מדובר על קטן, יש לו בנים? קטן בר בנים הוא? חיסור מחסה והכי קטני. צריך לנסח את המשנה האחרת. לא ילמדנו מקרא מדובר בקטן, שמותר לקחת כסף, בגלל שצריך לשמור עליו, לכן אסור לעשות את זה בחינם, כי זה נתינה קטנה. ואם היה גדול, מלמדו או לא, מותר ללמד אותו, כי אין פה שימור, אז אין כסף, אז מותר ללמד אותו, מלמד אותו לא, וגם לבניו מקרא, מותר גם ללמד אותו, דרך אגב, גם את הבנים שלו. מי טבעי, תינוקות לא קוראים בתחילה בשבת, לא עושים להם התקדמות בבית ספר, לא עושים יום לימודים רגיל. שאלה מה עושים? שונים. אפשר לעשות רק חזרות על מה שהיה. מה שלמדו במשך כל השבוע. אז שונים בראשון. שונים בראשון, הכוונה שונים מדברים שכבר הוא למד פעם. למה בשבת לא הולכים לבית ספר ללמוד דברים חדשים? ויש למה למד אמר שכר פיסוק טעמים. לכן אין קוראים בתחילה בשבת. כי יבואו לקחת שכר על הדבר הזה. וזה לא בסדר. אסור לקחת שכר על עבודה בשבת. אלא למאן דאמר שכר שימור, במאי אין קוראים בתחילה בשבת. למה לא קוראים דבר חדש, אבל כן קוראים, כן חוזרים על דבר ישן, כן שונים בראשון. מה זה משנה? אבל בכל מקרה צריך לשמור עליהם. גם אם אתה משנן דברים שלמדת כל השבוע, אבל צריך לשמור על הילדים. אז לכאורה יהיה אסור. אז למה החילוק? למה זה מותר זה אסור? אז שניהם זה, שניהם בכל מקרה צריך לקח לשמור על הילדים. ולהתאמר שואלת הגמרא, שכר פיסוק בשבת, מי אסור? הרי גם שכר פיסוק, גם כן היה אפשרות להתיר את זה בפשטות. בעבלה, יש מושג שנקרא עבלה, ועבלה משרשריה. מה זה עבלה? תניה, נאמר במסכת בעל המציאה, הסוחר את הפועל לשמור את התינוק, או לשמור את הפרה. או לשמור את הזרעים, והוא משלם לו כל יום על השכר יומו, על כל יום משלם את השכר של היום הזה, אין נותנים לו שכר שבת, אסור לתת שכר על שבת, ואם עבדו, אין לו חייב באחריותן, בשבת כיוון שלא לוקח שכר, אין לו אחריות, אבל אם הוא לא מקבל כסף פר יום, אלא הוא מקבל שכיר שבת, מקבל על שבוע, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע של שבע שנים, יכול לקבל שכר שבת. למה? כי זה מובלע בכל השכר הכללי. לפיכך אם עבדו, חייב אחריותה. אז אם כן, למה אתה בכלל אומר שאסור למלמד לקבל כסף על שבת? למה לא? שיקבל? אבלה. אלא הסברה היא אחרת. לגבי שבת, אנו טעם עדיין קוראים בתחילה. למה לא קוראים בשבת חומר חדש, נושא חדש. מסיבה אחרת לגמרי. משום דייפנו אבטון דיינו כלמצוות עדי שבת. אומר רש"י, אם יהיו עסוקים לקרוא דבר חדש, נכון? אז לא יתענגו עם הילדים, או לפי הר"ן, אבות התינוקות פונים למצוות שבת ומשתעשעים עם התינוקות. ואם יקראו התינוקות לכתחילה, יחושו לביטולם. זאת אומרת, אם זה יום לימודים רגיל, שיש חומר חדש, ומי שלא היה הפסיד וכו' וכו', אז האבות יהיו לחוצים שהילדים ילכו לבית ספר. זה לא טוב. צריך שהאבות יהיו פנויים, להשתעשע עם הילדים, ולשמוח איתם, ולהיות איתם. בסדר, נעשה חזרות, מתישהו בנחת, לא הלכת, לא נורא, נעשה ביחד. פחות קריטי. והיא בית אימה, משום דבשבתא אכלין ושתין. אוכלים הרבה יותר בשבת. ויקיר עליון אלמה, זה יוצר כבדות ועייפות. קשה ללמוד דברים חדשים, התחיל להיכנס לנושא חדש. קשה. אז עומדים, אפשר קצת לחזור על מה שלמדנו במהירות. כן, אמר שמואל, שינוי וסת תחילת חולי. כשמשנים את ההרגלים, זה יוצר כבר איזה שינוי בבלגן של האדם. חולי מאין. ולמד אמר שכר פיסוק טעמים, היית אמה לא אמר שכר שימור. למה אתה לא מביא את הסברה הזאת? אתה סבר בנות? מה עם בנות? מי קביין שימור? כתוב שעל בנות גם כן מותר ללמד. ללמד אותם תורה. הרי בנות הן לא מסתובבות בחוץ, לא צריך לשמור עליהן, בכל הכבודה בת פלך פנימה. אז לכאורה, למה מותר ללמד אותם? עם כסף, הרי לא צריך לשמור אותם. למד אמר שכר שימור, מה איתם לא אמר שכר פיסוק טעמים? אתה סבר, פיסוק טעמים זה חלק מדין תורה, זה חלק מהתורה, דאורייתא, ואסור לקחת עליהם כסף. אמר רבי אבא רבין, אמר רב חנן, אמר רב, מה דכתיב ויקרו בספר תורת האלוהים מפורש בשום שכל, ויהנו מן מקרא, ויקרו בספר תורת אלוקים זה מקרא, מפורש זה תרגום, שכל אלו פסוקים, ולמקרא זה פיסוק טעמים. ואמרי לה, אלו המסורות. נקודה. אז אם כן לא הכרענו בשאלה, מה מיוחד במקרא שעליו מותר לקחת כסף? האם זה בגלל שימור הילדים, או בכלל, או בגלל שזה, יש פה חלק של פיסוק טעמים. הלכה, אומר הר"ן, הלכה כרבי יוחנן. אחר כרבי יוחנן שהנושא הוא שכר פיסוק טעמים ולכן מותר לקחת כסף על מקרא בגלל הפיסוק טעמים שיש בדבר הזה. זה לא רק תורה נטו, הוא אלמנט שהוא גם לא רק תורה. כן, שזה כל היתר בכלל לקחת שכר היום. כן. דרך אגב, היות ודיברנו על טעמים, אז מביאים פה עוד עניינים. אמר רבי יצחק, יש מקרא סופרים, יש איתור סופים, יש קריין ולא כתיבן, וכתיבן ולא קריין, הלכה למשה מסיני. כל הדברים האלו, שהם כל מיני דברים שצריך ללמוד אותם, שמסביב לפסוקים לקריאה, כל הדברים האלו זה מסורת מסיני. מה זה לדוגמה? מקרא סופרים, ארץ, ארץ, ארץ. זאת אומרת, אומר הר"ן, שכשיש ארץ באתנחתה, או בסוף פסוק, הופכים לארץ. הולכם לחם, כסף כסף. אז זה צריך ללמוד, זה נקרא מקרא סופרים. אז זה דוגמה אחת, שמיים ומצרים. שמיים, למה לקרוא, מי אמר צריך לקרוא שמיים? אולי תקרא שמים, איך אתה יודע שצריך? זה מסורת וכן הלאה, מצרים, וכל הדברים האלו איך קוראים, בסדר? זה נקרא מקרא סופרים. איתור סופרים, אחר תעברו, אחר תלך, אחר תאסף. כל אלה הם, לפי הר"ן, הכוונה שהם דברים שהם לתפארת הלשון. לפי הר"ן. זה דיבור, דיבור יותר יפה. הרי הוא אומר להם, בואו תשבו, לקחה פת לחם, סעדו לבכם, ותעברו אחר כך. ותעברו, אבל אחר תעבור. אחר כך תעבור. אז הלשון יותר יפה, לשון יותר מיוחדת כזאת, מכובדת, זה נקרא איתור סופרים, לתפארת הלשון. מה? לפי הראש חסר פה וו. הראש אומר ואחר תעבור. אז כאילו אנחנו מפרשים שאחר תעבור הכוונה ואחר כך תעבור. למרות שלפי אם אני קורא לזה רצוף זה נשמע אחרי שתעברו תאכלו. זה הפוך, כאילו. זה לא מסתדר. לפי הראש. כי גם התוספות אומר, איתור סופרים, לכאורה משמע דאחר תעבור. זה לא נכון. אלא הכוונה, אחרי שאני אתן לכם לאכול, אחר כך תעבור.
אבל מה, כאילו מה...
כאילו ללמד את האנשים שאתה מלמד במקרא.
זה שונה ממקרא סופרים שהניקוד הוא אחר.
זה לא הניקוד, זה להבין איך לקרוא את זה נכון. קריין ולא כתיבן, יש קרי בלי כתיב. למשל, פרט דבלכתו. פרט דבלכתו איש. זה פסוק בספר
בשמואל
ב'. כתוב, רצת אחיתופל. לא, סליחה, ויח דוד את הדדעזר, בלכתו להשיב ידו בנהר. ולא כתוב בנהר פרט. ומוסיפים את המילה פרט. אז קוראים את זה, וזה לא כתוב בכלל. או על לחיתופל כתוב, כאשר ישאל איש בדבר אלוקים, לא כתוב בתנך איש. מוסיפים מילה. ככה היה עוד רשימה ארוכה. באים דנבנתה, לה דפלטה, את דאגד וגד לי, אליי דאגורן, אליי דאסורים, כל אלו, קרן ולא כתיבו. אז רשימה של דברים בתנך שקוראים וזה לא כתוב בכלל. ויש הפוך. יש דברים שכתובים ולא קוראים אותם. למשל, נא דאיסלח. כתוב במלאכים, כתוב בהשתחווה ביתי בית רימון, כך אומר נעמן לאלישע, יסלח נא השם לעבדך. וכתוב נא, ולא קוראים את זה. זאת זה המצווה. כתוב, וזאת המצווה, החוקים המשפטים אשר ציווה השם לעשות אתכם. ולא קוראים את זה. לא קוראים את הוו. לא קוראים את הוו, אני חושב.
הר"ן אומר שזה לא מוצא את זה בדברים.
זה לא נמצא את זה.
הר"ן אומר שזה בירמיה. הר"ן אומר שזה בירמיה.
רש"י. ידרוך דאדרך. כתוב, אל ידרוך הדורך קשתו. אל ידרוך הדורך קשתו. וזה לא כתוב. סליחה, זה כתוב ולא קוראים את זה. אל ידרוך. חמש דיפאת נגב. זה כתוב במילה חמש, פעמיים. חמש, חמש, מורידים חמש אחד בספר יחזקאל. אם דחי גואל, כתוב כי אם אמנם בגרות, כי אם גואל אנוכי, לא קוראים את המילה אם. אמר רב אחא בר עדא, במערב הפסקין לדי פסוקה לתלת הפסוקים. יש פסוק שבארץ ישראל מחלקים אותו לשלושה פסוקים. ויאמר השם משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. אז קוראים את זה, בעבור ישמע מדברים איתך ומחיינו עולם, הופכו את זה לשלושה פסוקים. נקודה. אמר רבי חמא בר חנינא, לא השאיר משה אלא עם סולטן של לוחות. ממה משה נהיה עשיר? כתוב פסול לך, שכל הפסולת של הלוחות הם שלך, וזה היה אבנים טובות, אבן מאוד משובחת, משובחת סנטריון, ולכן הכל הכל לקח לעצמו. שנאמר פסול לך, שני לוחות אבנים כראשונים, סולטן שלך יהיה. אמר רבי חנינא, נתנה תורה.
פסול לך זה
לרצונך,
משהו כזה, אמרנו זה דרשה אחרת.
יש דרשה.
לרצונך.
יש הרבה דרשות. אלא למשה ולזרעו. באמת, משה, כשהוא קיבל את התורה, היה רק לעצמו. שנאמר, כתוב לך, פסול לך, מה פסולתן שלך? כתבן שלך, התורה היא רק שלך. משה נהג טובת עין, היה אדם עם עין טובה, ונתן את התורה לישראל. עליו נאמר, עליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורך.
מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו אחרי החטא, ועשה אותך לגוי גדול.
מטיב רב חיסדא, מה זאת אומרת? הוציא והשם התחיל ללמד אתכם. אותי ציווה ואני אלחם, מה פתאום? משה היה חייב ללמד תורה לעם ישראל. ראה לי מה את התחילו כשפטים כשאתה זמן לשם אלוקיי. תגידו לכם את השירה הזאת, השירה לחודה, למען תהיה לי השירה הזאת לאל ובני ישראל. כלומר, השירה הזאת צריכים שכל עם ישראל ילמדו אותה, כפילו שירת האזינו, שהוא כתב, חייבת להיות לעד, זאת אומרת שעם ישראל צריכים ללמד אותה. אלא ודאי משה רבנו היה חייב ללמד את התורה, אלא מה הוא לא היה חייב ללמד? את הפלפול. את הפלפול, איך מפלפלים בתורה, הקדוש ברוך הוא לימד את משה, והוא לא היה חייב להעביר את זה הלאה. ואת זה הוא נהג בטובת עין, והעביר אותו הלאה, את הפלפול, לעם ישראל. החריפות והבינה.
אבל זה כתוב, אחרי כל הפסוקים בדברים, הוא לא ידע את זה, בהתחלה הוא עשה את זה לרצונו. אחר כך הוא ראה בדברים שהוא חייב בזה. שלא שתם זה בדברים.
לא הבנתי.
באמת זה אמר שזה קרה לפי הסוף, אבל זה בגיעו.
כתוב את זה בדברים, את החיוב שלו, הוא עשה את זה בשמו כבר לרצונו.
טוב, זה לא בדברים זה הסבר, זה שחזור של מה שהיה. ואמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משחיל שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם, ועניו, כולם לומדים אותם ממשה, שהיה גיבור. כמו שכתוב, יפרוס את העולה למשכן. ומשה רבנו פרס אותו לבדו, וכתיב 10 רמות אורך הקרש. הקרש היה גבוה מאוד, והם הדאריך וקטין. אולי הוא היה מאוד גבוה, אבל מי אמר שהוא היה גם חסון וחזק? אלא יש פסוק אחר, כתוב והתפוס בשני הלוחות, והשליחם על שתי ידיים, וישברם. ושתי הלוחות היו גדולות, הלוחות אורגן 6, ורוחבן 6, ועוביין 3. זה היה דבר מאוד גדול ומסיבי, והוא תפס, החזיק את זה, והרים ושבר, זאת אומרת שהוא היה חזק. חוץ מזה הוא היה עשיר, פסול לך, הפסולת של הלוחות היו שלו, והוא היה רם חכם. רב ושמואל אמר את רבה, היו 50 שערי בינה נבריאו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחד, שנאמר, אתה חסרו מעט מאלוקים. ענב כתוב, האיש משה ענב מאוד, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים היו עשירים. הנה לה ממשה, משמואל, מעמוס, ויונה. משה כתוב, לא חמור אחד אני נסעתי, פרשת שבוע. היא בלא אגרה, להפוק אמן דשקל בלא אגרה. מה הוא רצה לומר? שמותר לקחת חמורים חופשי? אמר משה, לא, אני לא גנב, אני לא לקחתי חמורים בלי שכר. אלא ודאי, הכוונה, שיכולתי לשלם, היה לי כסף לשלם חמורים, והאגרה, ואני לא לקחתי, לא קניתי אף אחד מהם. מסביר הרש"י, כוונה שלא הכרחתי אף אחד למכור לי דברים. היה לי אפשרות להפעיל לחצים בעזרה כלכלית, ולא הפעלתי אף פעם את הלחץ הכלכלי שלי. אפילו באגרה. אמרה דילמה משום דניאבה, אולי הוא לא לקח חמור, כי הוא לא היה לו כסף לשלם על החמור. אלא ודאי מפסול לך, פסולתן שלך. שמואל דכתיב, ענני ענו בי נגד השם ונגד שמיכו, זה שמואל הנביא, למדנו בהפטרה של הפרשה, את שור מי לקחתי, חמור מי לקחתי. אם זה בחינם, מה הוא רואים להתפאר שלא לקח דברים בחינם, אלא אפילו בשכר, הוא אמר לנו, אז מה, אולי הוא עני, אלא מאחר ותשובתו הרמת הקישה ביתו, אמר רבה, כל מקום שהלך ביתו אמו, הוא לא צריך לקבל מאף אחד שום דבר, מה מסתדר לבד כל השנים. זאת אומרת שהוא היה עשיר גדול, הוא לא צריך עזרה מאף אחד. אמר רבה גדול מה שנאמר שמואל יותר ממשה, משה רבנו כתוב לו חמור אחד ונסעתי אפילו בשכר, ושמואל אפילו ברצון לא שכרו, אפילו אם אנשים היו רוצים לתת לו, לא לקח. הכתיב ואמרו לא שוקטנו ולא רצותנו. עמוס גם היה עשיר, כתוב היום עמוס ואומר למציע, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, בוקר אנוכי ובולס שקמים. כנמתר גם רב יוסף, הרי מה רגיתי אנה? אני יש לי המון עדרים תחת סמכותי. וגם יש לי שקמים בשפלה, קיצור אני מסודר. יונה גם היה עשיר, תכתיב, הייתן שכרה, הוא שילם על האונייה, אמר מיוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה, שילם על כל המסע של האונייה. מה הוא אמרנו, שכרה של ספינה היא 4,000 דינרי זהב. ואמר ביוחנן, בהתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו מתנה, שנאמר, וייתן אל משה כחלותו לדבר איתו, ומאז משה לא שכח יותר את התורה. טוב, כל זה לעניין התורה, בגלל שדיברנו על זה שמותר לקחת שכר על ללמד מקרא. מי שנודר הנאה מחברו שהוא לא ייתן לו הנאה, מותר לו לזון את אשתו ואת בנם, אף על פי שהוא חייב במזונות, נכון? אז רש"י אומר שסיבת היתר שזה הנאה קטנה, נותן להם אוכל שלא לא ירעבו, זה לא נקרא הנאה, זה הנאה קטנה, ככה לפי רש"י. לפי רן הסיבה היא אחרת, זה נקרא הנאה דממילא. שוב, זה לא שנתתי לך הנאה, זה שחסכתי לך הוצאות. ולא יזון את בהמתו, אבל בין טמאה בין טהורה. למה? כי כשאתה זנת בהמה היא הולכת ונהיית שווה יותר, היא משמינה, ואז שווים, מוכרים אותה ביותר כסף, יותר בשר. בין טמאה בין טהורה, בליעזר חולק, מותר לזון את הטמאה, כי הטמאה אנחנו לא אוכלים אותה, אז אין משמעות לזה שהיא יותר שמנה, אבל את התורה אסור, אין לו זן את התורה.
למה?
זה לא יותר אוכל, זה לא שהיא גדלה, זה רק תחזוקה, שהיא לא תמות.
בעל אבים לא צריך להכיל?
כן, אז זה כמו ילדים, חסכתי לך.
לא, למה, שזה... למה דווקא תמיה לא?
אז אני מבין, אני אסביר שהנושא פה הוא לא רק לחסוך לך ארוחת צהריים של הבהמה, אלא שהיא גדלה. אז אם זה בהמה טהורה, זה שיותר בשר עכשיו, זה שווה כסף. בהמה תמיה, לא מוכרים אותה לבשר. אז זה שהיא עכשיו שוקלת עוד 2 קילו בזכות האוכל, זה לא נותן לו, לא מתורגם לכסף. אמרו לו, מה בין תמיה לתורה? אמרו לו, תורה נפשה לשמיים, אבל הגוף שלו הוא יכול לאכול, אז זה משמעות, עבודה שהיא משמינה. טמאה נפשה וגופה לשמיים, היא לא ראויה לאכילה, לכן בעצם זה שהיא משמינה אין לזה שום משמעות. אמרו לו, לא נכון, גם טמאה נפשה לשמיים וגופה שלו, הרי הוא יכול למכור אותה לגוי, והגוי ישלם על זה שיש פה יותר קילו בשר, ואו מאכילה לכלבים. אז לכן אומרים חכמים שבכל מקרה אסור להכיל בהמה. מה? הוא אומר, רבי אלעזר אומר שבדרך כלל היא לא עומדת לאכילה. ואדרבה אומר, בגלל שהיא עומדת למלאכה, זה לא טוב שהיא אוכלת יותר מדי, כי זה יפריע לה לעבוד. טוב, בעזרת השם נמשיך.